אנחנו עומדים ללמוד בעזרת השם דף ה', מתחילים בדף ד' עמוד בייס. אומרת הגמרא, רב חייא, אמר רב ירמיה בואה, ולא מולסנן אומרים, פעמים שהם חיובים בזה ובזה, ופעמים שהם פטורים מזה ומזה. הרי למדנו במשנה, האחים שקיבלו ירושה, כשהם חייבים בכלבון, פטורים ממעשר בהמה, כשחייבים בכלבון, הם פטורים ממעשר בהמה, תלוי האם הם שותפים, כי הרי שותף פטור ממעשר בהמה וחייב בכלבון, או שזה הגדרה של תפוסת הבייס, שאז המצב הוא להפך. אומרת הגמרא, יש לנו לפעמים ששניהם פטורים, שבשניהם זה פטור, ויש לנו לפעמים שבשניהם זה חייב, אז הגמרא מפרטת. היי חבידה, חילקו נכוסים ולא חילקו בהמה, חיובים בזה ובזה. אם הם התחלקו בכסף, אז התבטל לגבי הכסף, דין תפוסת הבית, אחר כך כשהם השתתפו, הם כשותפים בהלמה שחייבים בכלבון. אבל לגבי מייסר בהם הם גם חייבים, כי את הבהם הם לא חילקו בכלל. נמצא שהמייסר בהם נובע חיובו מדין תפוס הסבייס. זה מה שנקרא שניהם חייבים. ואם היה להפך, חילקו בהם ולא חילקו את הנחוסים, פטורים מזה מזה, מכיוון שבבהמות שם אין את הדין של תפוס הסבייס, אז הם שותפים ושותפים פטורים ממייסר בהם. ואילו הכסף, מכיוון ששם לא חילקו, אז הם בתפוסת הבית, תפוסת הבית, הרי פטור מכלבון. אומר רב מנה, הדודה אומרת, כשחילקו את הנכסים ולא את הבהמות, שחייבים כן לתת כלבון, ושלא יויסע הבהמה רוב, אבל אם יויסע הבהמה רוב, כלומר, אם הבהמות היו רוב ערך סך כל הירושה, מכיוון שזה הרוב, הכל נמשך אחרי הרוב, נמצא שהדין ירושה נקבע על פי דין הבהמות, והרי את הבהמות לא חילקו, זה נקרא תפוס הסבייס, אז אם כך, גם הכסף יהיה פטור מכלבון, מכיוון שזה גם כאילו בתפוס הסבייס, אפילו שאת הכסף הם כן חילקו בינם לבין עצמם. רבוב מאמר, רב שמאי בוא, רב שמאי שאל, מפני שהסיסון קודם אחד אצל מייסר בהמה עד פטר מן הכלבון? כלומר, אולי צריך ללכת לחומרה. לגבי מייסר בהמה אנחנו אומרים שבאופן כזה הם חייבים, כאילו זה של אדם אחד ולא של שותפים, אבל אולי לגבי כלבון אנחנו נחשיב אותם כאילו הם כן שותפים ונחייב אותם. אולי נלך לחומרה פה. למה יהיו פטורים אם האחים לא חילקו את הירושה? למה הם לא ללך לחומרה בשני העניינים? אמר רבו מלרב שמאי, לא ישניו שנויסן סלע אח השלמה? האם אין הבדל מן המקרה הרגיל כששני שותפים משלמים במטבע אחד? הרי אצלנו, כשלוקחים את הכסף, מכיוון שהכסף לא חילקו, אז הכסף בעצם תפוס הסבייס, זה מהנכסים של האבא, ואמרנו שתפוס הסבייס הכוונה כאילו הנכסים עדיין אצל האבא, רק יש להם לבנים מוחזקות בו. כלומר, יש להם חזוקה בו, יש להם, הם ירשו את זה בסופו של דבר, אבל זה נחשב כאילו האבא עצמו משלם את השקל עבור בניו, שאז הוא פטור מן הכלב. שאלת הגמור, מעט ואפילו חילקו וחוזרו ונשתתפו, יהיו פטורים מן הכלוב. כלומר, עכשיו אפשר לומר, אחרי שהם השתתפו ונהיו שותפים, אולי חזרה תפוסת הבייס למקומה, ויחשב כאילו האבא נותן את הסלע, ותנינן שהם כן חייבים בכלוב ופטורים ממעשר בהם. אומרת הגמור, רב בו בשם אדוי בר רבונה אומר, היא שני אחים שיורשס אביין, היא שני גיסן שיורשס חמיין, שתי אנשים שהם חתנים אצל יהודי אחד. כלומר, חתניו של בן אדם שאין לו שום דבר, יש לו רק שני בנות. והאבא מת, כלומר השוור הזה חמים מת, אז מי ירש את הנכסים? שני הבנות, כי הרי אין פה ילדים, אין פה זכרים. אחרי שאנשים מתו, הם הורישו את הנכסים שירשו מאביהם לבעליהם. אז כלומר, כל אחד מהבעלים, מהגיסים, יורש את החלק של אשתו, מה שירשה מנכסי האבא, שזה חמיב. כאשר הגיסים חולקים את הירושה, מתבטלת תפוסת הבית, והנכסים לא חוזרים למצא של תפוסת הבית, כי בעצם אין להם, אין להם דין של ירושה מצד עצמם. הם ירשו מהאנשים שהם ירשו מהאבא. אומר עכשיו רב בו, שאותו דבר שני אחים, הרי ברגע שהם חלקו את הנכסים, אפילו שהשתתפו, לא חוזר עוד פעם הגדרת של תפוסת הבית. עכשיו הגמרא שואלת, למה משמש ההכנסה לבית המקדש מהכלבוינס? לאיך הכלבוינס נופלים? רמי רואים על השקולים, אותו מטרה שהשקולים באים לקורבנות ציבור. רב לוזר רואים, רב לזר רואים לנדובו, לקנות עולות נדבה, שזה מה שקוראים קיץ המזבח, שהפשט הוא שלא יהיה המזבח בטל, אז קונים קורבנות, כשאין מה להקריב. רב שימי שזורי אומר, ריקוע זוב, תשים דקים מזוב ששימשו לציפוי לבייס קודש הקודשים. ונזי אומר, שולחונים היו נויט לנויסו בסחורון. כלומר, הצ'יינג'ים, אלו שהחליפו, היו לוקחים את הקורבנות בשכר פריטה, כמו שכבר למדנו לאלף, ישנת חכומים. ויש אומרים להוצאת דרכים, מה שעלה להם, לבוא ממקומותיהם לירושלים. אדון הלוך פרק ארד ועודו, אדון הלוך פרק ארד ועודו, אדון הלוך פרק ארד ועודו, אנחנו מתחילים פרק שני, הלוך האלף. אומרת הגמרא, אחרי שקיפצו, אומרת המשנה, אחרי שקיפצו את מחצאי השקלים, והרי יש פה שקים מלאים וכבדים, מצרפים שקלים לדרקונס, אפשר לפרוט אותם בדרקונות מטבעות זהב, שזה כמובן בכל דרכון נכנס הרבה הרבה שקלים, ככה שהמסה היא הופחת בעתם מפני מסע הדרך. כשם שהוא שויפרס במקדוש, ככה הוא שויפרס במדינה, היו מפזים את הכספות ברחבי המדינה גם כן, כדי שאנשים יוכלו להטיל לתוכן את המחצה שקל. בני העיר ששולחו אל שקליהם, בני העיר שקיפצו את השקלים ולקחו שליח, שלחו אותו לבית המקדש, ונגנבו או שעובדו. הרי יש כלל, שוימר חינם פטור מגנבה ועבדה, אבל לא צריך להישבע שלא הוא פשע. שוימר סוחר חייב בגנבה ועבדה, אבל הוא פטור מאונס. אם קרה אונס, הוא צריך להישבע על כך ויפטר. אז אם כבר נתרמה התרומה, כלומר כבר הרימו את תרומת הלשכה תרם הגנבה, והרי כשאנחנו מרימים את תרומת הלשכה הגבאים של בית המקדש, מתכוונים גם כן להוציא את אלו שעתידים להביא את השקלים שלהם, על הגבוי ועל העתיד לגבות. ודאי אלו שכבר גבו, אף על פי שהם לא נמצאים עדיין בקופות. נמצא שאחרי שהרימו תרומת הלשכה זה כאילו כבר שייך להקדש, אז למי הם נשבעים השלוחים שהם בהגדרה של שומרים? להקדש, לגזברים של ההקדש. ואם לא, אבל אם עדיין לא הרימו את התרומת הלשכה, אז הבעלים נחשבים בני העיר, אז הם צריכים להישבע לבני העיר, ובני העיר שוקלים תחתיהם, ייתנו עוד פעם שקלים. נמצאו אם מצאו את השקלים שעבדו, או שהחזירו מגנובים, אלו ואלו שקולים, ואין אוילים להם לשנה בו. כלומר, הם לא יכולים לפטר כבר אילו גם לשנה הבאה, רק משתמשים לשנה הזאת, הגמרא תשאל לך כמה עושים עם הכסף. שואלת הגמרא, אם אפשר לפרוט אותם לדרכונות זהב, ויעשו עשר מרגליות, אז יהיה כאילו עוד יותר את מסע, המסע של השלוחים. אומרת הגמרא, מרגליות זה דבר שהמחיר יכול לעלות ויכול לרדת. אבל דרכונות זהב זה מטבעות, זה לא יורד אף פעם. כעידת נינת המון וכולון נבדים, אומרת הגמרא, שם תוז למרגליות ונמצא ההקדש מפסיד. אם יופחת מחיר המרגליות, נמצא שההקדש הפסיד. כהידית נינן, תמון וכולן, כל הדברים שפודים, כמו פודים בילד בחור, נבדים בכסף ובשווה כסף. חוץ משקולים, כלומר, מחצה שקל אי אפשר לבדות בשווה כסף. ואין פודים בכלים, למה? ואמר שמעון בר יצחק, שמה יזיל הכלים ונמצא ההקדש מפסיד, שמה הכלים יוזלו, ואז נמצא שההקדש יפסיד. אוי פוחד נעמה, גם פה לגבי שקולים. אז אי אפשר להמירם למרגליות, כי יש לחשוש, שמה תוזיל, שמה יוזלו המרגליות, ונמצא ההקדש מפסיד. אומרת הגמרא, מה שהיו מפזרים את הקופות ברחבי המדינה, מסנית בתקלין חדתין. המשנה מדברת בשופרות בהם היו נותנים את השקלים החדשים. אבל בתקלין עתיקין, איפה שאנשים לא, עדיין לא נתנו את המחצה שקל של השנה שעברה, והם נותנים את זה עכשיו, שזה תקלין עתיקין, שזה לא היו קונים בהם קורבנות, רק לבדק הבאיז, בהם לא היו שמים את הקופות, להם לא היו מיועדים הקופות, לא יבדו, רק אלו היו צריכים לבוא לבית המקדש לשים את זה, ותונק אין עתיקים במקדוש, ואין עתיקים במדינה. אומרת הגמרא המשנה שמדברת בשבועת השומרים מדובר בשומר חינם, כרי שומר חינם נשבע על גנבה ועבדת, אבל בשומר סוחר שהוא לא נשבע על גנבה ועבדת, כשהרי הוא משלם, שומר סוחר מקבל שכר, לכן הוא משלם על גנבה ועבדת, ורק על אונס הוא פטור, לא יבדו, המשנה לא יכולה לדבר ממנו. אומרת הגמרא מרבה ואפילו תאמה בשומר סוחר, מדובר פה שהשקלים שנגנבו בליסט מזוין, שזה אונס, עובדו הכוונה שטוב עשינו עושה בים, זה היה אונס. אם כך היה אונס, הרי באונס גם שהוא מסוחר פטור מלשלם וחייב בשבועה, אז המשנה מדברת באופן כזה. אמר רב יוסטה בערב סימון, אסי כמנדומר תומין על הגובוי ועל האוסית ליגוס. המשנה הולכת כמנדומר שסובר, שכשמרימים את תרומת סלישקה, מתכוונים לזכות את אלו שעתידים לגבות מהם, ודאי אלו שכבר גבו מהם, אפילו שהם לא באו עדיין לקופת הציבור בלשכה. והרי אנחנו רואים פה, כרי המשנה אומרת, ברגע שתרמו סלישקה, אז זה כבר נחשב כאילו בשוסק, ושכרי כבר זיכו אותם. ברם כמנדומר, אין תום, אין לא על הגוב, הוא לא היה על האוסית לגבוס, לא יבדו. אם אנחנו לא תורמים על אלו, על השקלים שעתידים לבוא, אז כמובן, אז גם אם נגנבו מידי השליח אחרי שעשו את תרומת סלישקה, הוא צריך להישבע לבני העיר ולא להקדש. למדנו במשנה בני העיר ששולחו שקליהם ונגנבו, אז כל עוד שלא נתרמו תרומת סלישקה, נשבעים לאנשי העיר. אם כבר תרמו, לגזברים. אומר רב לא זאת רב שימיני, זה הולך כשית אז רב שימן, רב שימן אומר, קודשים שהוא חייב באחיוסון כנוכל סובן, קודשים שהבן אדם קיבל עליו אחיות כגון, אדם אומר הרי אולי אוי לו גם אם זה נגנב וחייב לבי אחרת, אז במילא זה נידון כאילו זה נכסה המקדיש, אם הוא הפקיד את זה בידי שומר וזה עבד לו, למי הוא נשבע? לאותו בן אדם. כך גם השקלים, אפילו שזה הקדש, מכיוון שהבעלים חייבים באחיותם, חייב להישבע לבעלים, אם עדיין לא הורמת תרומת הלשכה. אמר ביוחני דברי אקלי, אפשר לומר שזה גם הולך כשיטה סטנה, חולק על רב שימן. משום שבוע סתקון, יש פה משהו חדש. זה תקנת חזל, ששליחי הקדש הנושאים ומביאים, והם שלוחים של חפצים או של כסף של הקדש, יהיו זהירים בדברים של ההקדש, וישמרו על הדברים של הקדש, במילא, אז לכן תקנו להם שבוע. אומרת הגימור על דת את רבי יוחנן שאומר שהשבועה זה תקנת חכמים, ניחא אנחנו מבינים מה שהמשנה אומרת, שאם השקלים עבדו אחרי תרומת סלישקה נשבועים לגזבורים, ואם לא נשבועים לבני העיר ובני העיר שלאחריהם תחתיהם, כי זה תקנה, הם חייבים להישבע. אבל רב לא זאת או לא, שהוא לא סובר את העניין הזה של שבועת התקנה, אז נשבוע לבני העיר, זה שהם צריכים להישבע השליחים לבני העיר כשעבדו לפני שתרמו, זה הולך כשיטה זרב שמשמענו להל, שקודשים של אנשים חייבים בחיותם, נחשבים כנחסיהם. אבל אם, אם זה קרה כשכבר, כשכבר הרימו תרומת הלשכה, נשבוע לגזבורים, גזבורים מה עבידתיו, מה הם עושים פה? למה הם צריכים להישבע לגזבורים? הרי אין פה תקנה, הוא לא סובר כרבי יוחנן שיש תקנה מיוחדת שמשביעים את שלוחי ההקדש. אומרת הגמרא, נשבועין לבני העיר במעמד הגזבורים. כי היחד אלו הלך שדינו, אינם דלו נשבו לפושם. שלא יגידו שהם פשו, הם לקחו, או שהם פשו, הם לא נשמרו מספיק. אומרת הגמרא, אף על פי שקיבלו בני העיר לשלם, אין ההקדש יוצא ולא ישבוע. לשיטה של רבי יוחנן שאומר, שהשבועה הזאת עם דבר מיוחד, תקנה מיוחדת לשלוחי הקדש לא יזלזלו בשמירה על הכסף של ההקדש, אז גם אם בני העיר מחלו להם, מכל מקום מחייבים אותם בשבועה, כי זה תקנה מיוחדת. הפריש שקלו ועובד, אדם הפריש את שקלו וזה נאבד לפני שהורמת תרומת הלשכה, רבי יוחנן אומר חייב בחיוסוי עד שישראל לגזבר, אז הוא צריך לתת כסף אחר. רב שמעון לא קשה אומר, הקדש בשוס גבויה בכל מוקם שהוא. יש לנו כלל מה שקוראים לזה בהרמית, כל אחד יעשה בגס דרחמונה יעשה, כלומר כתוב לה שם האורץ אם לא יהיו, ההקדש הוא בכל מקום, אז איפה שההקדש נמצא, איפה שהכסף נמצא, הוא נמצא ברשות ההקדש. שואלת הגמרא, אבל יוצא לפי זה, שהמשנה חולקת על רב שמעון מלוקש, מסנית פליגה על רב שמעון מלוקש, כי הרי למדנו זה עתה במשנה, שהשליחים נשבעים לבני העיר, ובני העיר שוקלים שקלים אחרים תחתיהם. הרי שאנחנו רואים שלא פותרים אותם בזה שאומרים שהשקלים נמצאים ממילא ברשות ההקדש, היכן שהם נמצאים. אומרת הגמרא, לא יודעים משום תקון, מן הדין באמת הם לא צריכים לתת. חכמים חייבו לתת שקל נוסף, כדי שיהיה זהיר משום ההקדשות ולא יבוא לזלזל. תונה, הראשונים לא יפלו לטקלן חדתין, והשנים לא יפלו לטקלן עתיקים. כשמצאו את השקלים הראשונים הנאבדים, או שהגנבים מחזירו, אז מה עושים איתם? הראשונים לשקלים, לקופה של השקלים החדשים, שמהם קונים קורבנות ציבור, ואילו האחרים זה לטקלן עתיקים, הקופות לשקלים של שני שנה, שזה לא הולך, הולך לבית הקבייס. אילו הן הראשונים ואילו הן השנים, רב פינחס בן רב חייה. ורבה במרי חולקים. אחד אומר, השקלים הראשונים אלו ששולחו בני עיר תחילה, והם נעבדו. וחרנו אומר, השני אומר, אלו שהגיעו לידי גזבורם תחילה. הגזברים, מה שהם מקבלים לראשונה לידיים שלהם, זה מה שנקרא ראשונים, אפילו אם יקבלו את החדשים לידיהם לראשונה. אומרת המשנה, הנויזן שיקלו לחברו, לישקלו לידוי. ושוק לה על די עצמו. רובן נותן ורצה שקל לשמון, שישקול, שישים בקופה עבורו, והוא בא ושם את זה עבורו. אם נתרמה התרומה, אם כבר, כששקל את זה עבור עצמו, הורמה התרומה, הרי נמצא שבשעה שהגבאי הרים את תרומה על אישקה, הרי היה בדעתו לתרום גם עבור מישהו בדעתו להפריש מחצה שקל, ועדיין לא נתן. אז באותה שעה כבר השקל בידי השליח כבר היה ברשות ההקדש. מכיוון שהוא עשה שינוי השליח, אז הוא מעל, הגמרא תשאל אחר כך איזה הנאה יש לו, בדי שנאמר שהוא מעל, כרי מעיל בהקדש יש, או שהוא מוציא דבר מרשות ההקדש, או שהוא נהנה בזה, איזה הנאה היה לו. כרי זה שהוא נהנה, שהוא נפטר מלתת מחצה שקל, זה לא נקרא הנאה, כי מצווה סלב ליונס ניתן. השויק לשיק לוי מן ההקדש, ונתרמה התרומה מקורב הבאים מועל. אדם לקח בטעות, כסף מהקדש, חשב שזה חולין, ונתן מחצה שקל. אחר כך הרימו הגזברים את הלשכה, וכבר קנו את הבאים מקור בנסיבה מהכסף הזה, באותו רגע שכבר קנו ועשו משהו מזה, או אז מעל השוקל. אז אכן אומרים כמה ראשונים, שגם למעלה, שמדובר פה, שאמרנו שהבן אדם שלקח את המחצה שקל של השני מעל, מתי הוא מועל? הוא מועל רק כשיקריבו את הקורבנות באמת. אם הוא לקח מחצה שקל מכסף של מייסר שני. מייסר שני, הכוונה, התורה אומרת, בן אדם שיש לו הרבה פרות מייסר שני שצריך לאכול את זה בירושלים, הוא לא יכול לסחוב כל כך הרבה לירושלים, יכול לבדות מחוץ לירושלים על כסף, יעלה את הכסף לירושלים, יקנה שם דברי מאכל. אז הוא לקח בטעות מהכסף הזה, ונתן את זה בדמי מחצה שקל. או שלקח פירות שביעית, פירות שיש בהם קדושת שנת השמיטה, שנת השביעית. אז ההלכה היא שמחירת פירות לא מחללת את הקדושה. כלומר, הלוקח צריך לנהוג כל חום הקדושת שביעית בפירות, גם אם הוא שילם עבורה. אבל גם בכסף נשאר קדושת שביעית. והמוכר חייב לקנות בהם דברי מאכל ולנהוג בהם קדושה כמו שנהגים בפירות שביעית. אז אם הוא לקח מהכסף הזה, יאכל כנגדן, יאכל פירות אחרים בשוויות של מחצה שקל בקדושת מייסר שני או בקדושת פירות שביעית. אומרת פעם הגמור, למדנו במשנה שאם הוא שקל שקלו מן ההקדש וכבר הקריבו את הבאמה או אז מעל. אומרת הגמור, ננת נינה אם כובע הבאמה רק אז מעל, ואילו טונת ורבה בבייס מדרושה של רבה למדו, אם נתרמה התרומה, גם אם עדיין לא הקריבו, ברגע שהרימו את התרומה, אז חלה מעילה. שואלת הגמור, ננתנה אם נתרמה התרומה? מי הוא התנה שסובר שהשוקל מועל מיד מי שנתרמה תרומת הלשכה? רב שימני, דומה רב שימני מיד הוא מקבל מאויסו והכהנה מזריזנם. הגמרא אומרת אחר כך בדף י' ג' שכמובן איך היו קונים סוילס, יין, שמן, הגזברים של בית המקדש היו, כבר היה להם את הסוכני מחירה שלהם, והם היו קונים את זה לבית המקדש. מה קורה אם אחר כך נמצא שהיין חמוץ או שהסולת מתולה? האחריות על מי? התנא קמא אומר שם שכל עוד שלא הוברר ולא הוקרב הקורבנו, המנחות ולא ראינו שזה בסדר, האחריות חלה על המוכר, כלומר, ואז בעצם הכסף של ההקדש לא שלו עד שיוקרבו הקורבנות שקנו ממנו כדי שלא יבוא ההקדש לידי הפסד. רב שמעון חולק ורב שמעון אומר כהנים זריזמים. כהנים יודעים טוב לא ליפול בפח וקונים דברים טובים, אין את החשש הזה, ממילא ברגע שהם עשו את המקח, הכסף מתחלל מההקדש, וזה של עם אחר, והמקח קיים. הגמרא לומדת שהוא הדין, גם בהמות שקונים לצורך קורבנות, לשיטת התנקה משמה, יש לחוש שמה יהיה בהם מום וכדומה, ועל כן עושים תנאי עם עם אחר, שהוא לא זוכה בכסף של ההקדש, עד שיקריב את הבהמה, ואילו לרב שמעון לא צריך לחשוש לזה, הכהנים זריזים. ולכן לשיטת רב שמעון, השקל יוצא לחולין בשעת מקח הבהמות, לכן השוקל תקף מועל. שאלת הגמרא וקשיא, אילו הגויין ואילוסי של חברו ושוחטו סתם, סתום אלוהי לשם בעל המרשנה מחפרס? המשנה אומרת כשהוא נותן, ראובן נתן שקל לשמעון, הוא מחצית השקל ושמעון עשה את זה לעצמו, הוא שינה, אז הוא מעל. אבל שאלת הגמרא, הרי המחצה שקל, כשמרימים את התרומס על אישקה, אין כוונה ספציפית, מתכוונים לסתם. ועכשיו, כשאחד גונב את האוילה של חברו, ודאי שהכפרה תהיה על הבעלים האמיתיים. אז גם פה בעצם, התרומה יעלה עבור מי שבאמת השקל שלו, ולא עבור שמעון הזה שלקח את זה לעצמו. איך הוא מעל? אומר רבי יהודה טיפטר במסוים, מדובר פה שניכר השקל הזה בין השקלים המורמים, וכמו שאנחנו רואים שבבייס רם גמליאל היו נותנים את המחס השקל, מתכוון ודוחפו לתוך הקופה איפה שהיו עושים את התרומס הלישקה, כלומר הם היו באים ללשכה בשעה שהגזבר עומד לעשות את הרומס תרומס הלישקה, וזורקים את השקל שהם למעלה, כלומר הוא היה מבחין בהם, זה היה ניכר. במילא, אז השקל הזה זה ניכר, זה מסוים, תקר מה התברדות. הגמרא מביאה קושיה לפני שהגמרא רוצה עוד לפתח את זה ולקבוע באמת שמדובר ככה. כי הרי איך אפשר לומר שהשליח מועל? וכל שלוים מהשם אלה שיריים הם נויפלין, וכי יש מילה בשיריים? הרי ייתכן שהשקל הזה יישאר מתרומות, מהשקלים, כי הרי היה נשאר הרבה, שיור הלישקה. ומזה היו, זה היו עושים את זה לבדק הבייס, וזה אין מעילה. אז איך אפשר שהבן אדם הזה שהוא שינה עם עול, הרי אין מעילה בשיעור הלישקה. וייתכן שהשקל הזה יישאר בשיריים. רק חייבים לומר שזה הולך כשיטה זרמי שאומר, כן, שכן מועלין בשיריים, אבל זה שיטה יחידה. או שאפשר לתרץ, או ידעו במסוים שמדובר שהשליח נתן את השקל הזה וזה ניכר, והגזבר מכיר את זה, ובאמת הרימו את זה לשמו של השליח, אז כמו שהיה משל בייזרם גמליאל, שהוא מסכם ותומו לשמו, ואם כך, זה לא נותר בשיריים, ולכן השליח חייב בקור מעילה, הרי שמדובר פה באופן שזה מסוים, כלומר, הוא ניכר השקל הזה. שאלת הגמרא, כדי למעול בהקדש, צריך ליהנות מן ההקדש, והרי זה שהוא נפטר מלתת מחץ השקל, מצווה סלב לאנס ניתנו. אז מה נהנה? אומר רבובן בשם רבונון דתמון, מכיוון שבזן ראוין למשכן ולמשכנוי כמו שנהנה. מכיוון שבית דין, הרי ממשכנים על השקלים, ואותו לא ימשכנו, כי הרי הוא כבר נותן את זה לעצמו, זה הנאה שלו. הגמרא אומרת, למדנו במשנה, שאם הוא לקח שקל ממויס מייס השני, יאכל כנגדם. שאלת הגמרא, איך יכול לחול קדושת מחץ השקל על קדושת כסף מייס השני? כסיב אך בחור אשר יבוק על השם בבהם לא יקדיש איש או איסוי, לומדים מכאן כלשהו קודש אין קדוש שחל אולוב כיצד או איסה? הרי אמרנו שלא יכול לחול קדושת מחצה שקל על מייס השני, מהפסוק הזה אנו רואים ככה. אומרת הגמורה מייבי סלע של חול ואומר מויס מייס השני בכל מוקם שהן יהיו מחולולים על סלע זו ואויסו סלע, כלומר אותו מחצית הסלע נתפס לשם מייס השני, חלה עליו קדושת מייסר שני, במקום השקל של מייסר שהטיל לקופה. והשאר, המחצה שקל הראשון שהטילו לקופה, מכיוון שחיללו את זה ונפקם ממנה קדושת מייסר שני, נעשו שקולים, חלה עליו מעטה קדושת שקל הקודש, ומילא, באופן כזה, חלה על קדושה. מקודם אמרנו שלא יכול, אבל עכשיו מכיוון שזה מחולל, כבר לא שייך את העניין הזה איך קדושה חלה על קדושה. אז הקדושה כן יכול לחול.